חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב, וזה להחלטת הממשלה לקדם חקיקה לצמצום השימוש בעילת הסבירות בבית המשפט. נראה כי עקרונית הושגו הבנות בסוגיה זו בדיונים בבית הנשיא, גם אם לא נחתמו. גם העובדה שהשופט סולברג ניסח הצעה שלו בעניין הזה, ושהנשיא בדימוס אהרון ברק מצוטט כמי שמקבל תיקון כזה, מידע על כך שכל מי שצורח עכשיו שזה סוף הדמוקרטיה וחורבן המדינה, מתנגד עקרונית לכל רפורמה במערכת המשפט, חוץ אולי מתוספת תקנים, העלה במשכורת לשופטים ואיסור על מצביעי ימין להשתתף בבחירות. למפלגתו של גדעון סער היה סעיף כזה במצע שלה, ועכשיו זו דיקטטורה. כמו הרבה מאוד סעיפים ברפורמה שפעם תמכו בהם עקרונית, ועכשיו זו הפיכה שלטונית. אז ניסו לקדם בהסכמה ולא הצליחו, ויש עתיד והמחנה הממלכתי ישעו את השתתפותם עד שתהיה ועדה לבחירת שופטים. ואחרי שזאת יבחר, יגידו, לא מספיק, רק אחרי שתכונס. כי לא לכנס את הוועדה, זו דיקטטורה. כמו זו של ציפי לבני, שלא כנסה אותה כשהייתה שרת משפטים. אבל אלו לא אותם אנשים. ואחר כך יגידו, לא מספיק שתכונס, צריך גם שיבחרו שופטים, כי אם הווטו של השופטים המכהנים ינטרל את הווטו של חברי הכנסת ולא יהיו הסכמות, אז הוא שוב תהיה דיקטטורה וסוף המדינה, ונעצור אותה ונשתק ונסרב ומיסים והכל. כלומר, עד שלא יקרה מה שאחרון המפגינים, הכי קיצוני מהמתנגדים דורש, יימשך האיום באנרכיה, אומר אזרחי ומלחמת אחים. אבל שום דמוקרטיה לא יכולה להתנהג ככה, אז שכוח לממשלה, תקדמו את ההצעות המקובלות גם על רוב האופוזיציה, ונראה מה יהיה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הרע. מעולם לא הייתה התעניינות כזו סביב הבחירות ללשכת עורכי הדין, אבל יחד עם ההתעניינות מגיעות גם הקומבינות ומגיעים התרגילים המלוכלכים, הטריקים והשטיקים. אני עוד לא יודע את מי להאשים, אבל עובדה היא שבכל הערים החילוניות והליברליות, מעוזי התומכים של ראש הלשכה עמית בכר, הקלפיות תקועות. אנשים תוקעים אותן בכוונה. חברים בוועדות הקלפי לא מוצאים את השמות וגוררים רגליים, מצביעים נכנסים ומתיישבים רבע שעה בפנים כדי שהתור לא יזוז, תורים של 3-4 שעות, בלי הגזמה, מסתרחים בחוץ, חלק מהמצביעים מתייאשים, עוד מוקדם מדי להגיד את זה, אבל אם זו הדרך וזו השיטה להמשיך להנחיל כאן את הדיקטטורה שאריה הרגע דיבר עליה, הדיקטטורה שתמיד חלמנו עליה, אז זה לא יצליח. או כמו שמישהו ניסח את זה היום באחד מתורי הקלפיות באזור תל אביב, חברים יקרים, נפלתם על התור הלא נכון.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
אלה השוטרים שכתבנו לפני שנודע הגודל של הפיגוע באלי. רק שתדעו, כן.
כן, הערה למה שאמרת, אם זה נכון שבאמת מתנגדיו של בכר הם אלה שתוקעים, קשה להבין למה יריב לוין העריך את ההצבעה עד 8.
ביקשו ממנו 3 פעמים עד שהוא העריך, הוא ידע שאם הוא לא יעריך ילכו לבגץ ובגץ יעריך. אבל טוב שיעריך. צבי סוכות, שלום.
שלום לך.
צבי?
כן.
אתה באלי?
כן.
דבר אלינו, מה שאפשר להגיד.
אירוע קשה מאוד 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 מאוד. אני נמצא פה בתחנת הדלק, מקום שאני עובר בו כל יום. חומוס אליהו, מקום שכולנו אוכלים בו, לא מעט. יוצא, הגיעו מחבלים ברכב שחור שהגיעו לכאן, יוצאים מהרכב משהו כמו 15 מטר מהתחנת הדלק, מהמסעדה, יורים, ממשפחות עם 16-1. יורים על המסעדה, על כל מי שנמצא שם גם בחוץ. אני אומר לך, מראות קשים מאוד, קשים מאוד. אני, לצערי, הייתי בזירות פיגוע. אני פה מדבר איתך בדמעות, ממש בדמעות. יש כאן הרבה דם על הרצפה. משהו שלא אמור להיות בשום צורה, בשום מצב. אנחנו לא אמורים לחוות את זה, בטח לא בקואליציית ימין. זה נראה כאילו בני גנץ עדיין שר הביטחון או אהוד ברק. ממשלה פה התחלפה, אנחנו ממשלת ימין צריכים להתנהל אחרת. אנחנו נעשה הכל כדי שזה יקרה.
חבר הכנסת סוכות, אני מבין שמדה כבר מודיעים על הרבה שנקבע מותם של 4.
4?
כן, זה מה שמסרים לי.
אני לא יודע מותר מה עשו, אני יכול להגיד
גם אני לא, ופשוט מסרו לי שאני מקווה מאוד שאני לא טועה, אוקיי, סליחה והכל.
אני חושב שאני, בוא נגיד שממה שאני ראיתי, המציאות לא רחוקה מזה. אבל אני באמת לא רוצה להגיד משהו שאסור להגיד. אם יש לי עדכונים רשמיים, נוכל...
המסך של חדשות 12 עכשיו מבשר על 4 נרצחים, אז אני צר לנו שאנחנו אנשי הבשורות האלה.
כן, בשורות רעות. חבר כנסת סוכות, בחדשות שמענו שנטרלו מחבל אחד, אתה אומר כן, שהיה יותר מחבל.
מחבל עדיין פה, הגופה שלו פה עדיין על הרצפה, אבל הוא יותר, היה יותר מחבל אחד, גם מה שדרי היה כאן מספרים. עזוב, זה לא סיפור מחבל אחד או מחבל שניים.
לא, השאלה אם יש עוד מישהו שמסתובב בשטח כן. ומאיים כן, על האנשים.
כן. כן, כן, כרגע כן, יש יחיד להוביל לילגים, אלא צבא רודף אחריו, יש פה צבא, שבק, כוחות של יחידת מרול, משטרה, כולם במרדף הזה, אנשי הביטחון של האזור, אני מניח שיתפסו אותו.
זאת אומרת שהאירוע בעצם בעיצומו, אם אני מבין את זה נכון.
כן.
אז איפה אתה פיזית?
אני פיזית בתחנה, אני פה 10 מטר מאיפה שהיה מהפיגוע.
ויש כאילו מתגודדות של מלא אנשים, או ש... הרי הצבא הודיע לכל תושבי היישוב להיכנס לבתים.
אני פה עם, יש פה הרבה חיילים, הרבה משטרה, הרבה שבק. את האנשים שהיו פה בהתחלה, כאילו, עדי ראייה שמתחקרים אותם בצד. מה שנצערי, אנחנו רואים תמיד בזירות פיגוע. אירוע, אבל כמו שאמרתי, קשה מאוד, 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 מאוד.
תשמע, השאלה היא, אתה יודע, השאלה היא מה עושים עכשיו, הרי מדובר כבר אתמול, אחרי ההסתבכות בג'נין, דובר על מהלך צבאי נרחב בצפון השומרון.
זה מה שצריך, לא רק בצפון השומרון, וגם לאסוף את הנשק הלא חוקי. תראה, אני עומד כאן כחבר קואליציה מבויש, מבויש, מבויש. לא יכול להיות מצב. שבו אני כחבר קואליציה מגיע שבוע אחרי שבוע ורואה דם על הרצפה, מגיע לבקר בשיבות לנחומי אבלים והלוויות, מה אנחנו באינתיפאדה השנייה?
חבר הכנסת סוכות, אנחנו לא מסוגלים לאסוף את הנשק הלא חוקי בתוך ישראל, אצל אזרחי ישראל. אתה מצפה שנאסוף אותו בג'נין ובשכם לקרקיליה?
התשובה היא כן, התשובה היא כן. כן, זו המחויבות שלנו כמדינה לאזרחים, גם אם זה ייקח זמן, גם זה לא צריך לקרות ביום אחד, אבל צריך להיות לגמרי מגמה. מגיע לכאן באדמים עם 16, קוצר פה אנשים כאילו זה לא יודע מה. זה לא יכול לקרות, זה קורה שנייה אחרי שנייה, ואני חבר בקואליציה, ואני עומד כאן מבויש לחלוטין. הדבר הזה לא ייתכן, בשום צורה.
אנחנו צריכים לצאת לחדשות,
לא נכניס שמות
ולא נכניס שמות כמובן. תודה רבה על השיחה הקשה הזו. צבי סוכות.
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דאד.
אחים ומפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, החייל השידור בני שאולסקי, שלום ילר, כתב משטרה, וואלה, שלום.
שלום לך.
שלום, ערב טוב.
תגיד, מה אנחנו יודעים? מה אפשר להגיד? הרי האירוע בעיצומו, זה התראת פיגוע וחדירה ליישוב יש שם בעלי, ועדיין מחפשים את השני. מה אתה יכול לתרום לנו למידע כרגע?
כן, רק נעבור רגע לאירועים עצמם. לפני כחצי שעה, רכב שבו לפחות 2 מחבלים מגיע לתחנת דלק באלי, פותח בערי לעבר אנשים שנמצאים בתחנה. כתוצאה מכך 8 נפגעים, 4 נרצחים ו4 פצועים נוספים במצבי פציעה שונים, אחד מהם אנוש. המחבלים מנסים להימלט מהמקום באמצעות הרכב. אזרח שנמצא במקום מנטרל את אחד המחבלים, והוא נהרג במקום. מחבל נוסף נמלט עם הרכב, נוטש אותו בהמשך הדרך. ביישוב אלי הסמוך לתחנת דלק, בעצם יש צבע אדום, התושבים מתבקשים להסתגר בבתים, כוחות גדולים של צהל גם פותחים בסריקות בתוך היישוב מחשש שהמחבלים בעצם הגיעו לשם, סוג של גם מקדם ביטחון, אבל עדיין כל אמצעי הזהירות בעצם נדרשים, ולכן התושבים מסתגרים בבתים, על מנת לשלול לחדירת מחברים. בנוסף לכך נפתחו מחסומים בציר, בכל הגזרה, על מנת למנוע את הבריחה של המחבלים, ופיגוע נוסף חלילה.
תגיד, כן. ויש צפי לכאילו, מאיפה הם הגיעו, אם יש עוד אחד, יודע, ברגעים כאלה, כשאתה במרדף בתוך יישוב, אתה בעצם לא יודע מה לעשות עם
היישוב. המרדף הוא כנראה לא בתוך היישוב.
הוא מרדף בחוץ?
נכון, כן, הוא המשיך על כביש 60.
כן, כן, ההחלטה לסגור את היישוב ובעצם לסרוק את הבתים, זה מקדם ביטחון, מחשש שאולי אחד המחבלים יגיע לשם, אבל במקביל גם בודקים את הצירים שמובילים לכפרים מסביב, על מנת לתפוס את אותם מחבלים. כאמור, לפחות עוד מחבל אחד נוסף, ייתכן וחמוש, ולכן גם כרגע העבודה היא בעצם גם להגביר את ההבטחה וגם מודיעין על מנת ללכוד אותו בהקדם.
שלומי, מה שיהיה לעדכן בהמשך, תעדכן. תודה רבה.
תודה רבה.
חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, שלום.
שלום לך.
שלום וברכה, צהריים טובים שיהיו לנו.
אביחי, אתה איתנו?
לא, מוטי דהן איתנו.
מוטי דהן איתנו?
ואני איתכם.
אתה חווה שהגיע ראשון לזירה, נכון?
נכון.
מה ראית? ספר, מה שאפשר לספר.
הגענו באמת לזירה, בתחנת הדלק, עמולה מאוד 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 גדולה. קלנו במראות קשים של אזרחים שנפצעו מירי. טיפלנו בארבעה פצועים אנוש מירי שלצערנו. נותר לנו לקבוע את מותם בשטח. ועוד שלושה פצועים בדרגות פציעה שונות שפונו בנעדות של טיפול נמרץ מגן דוד אדום לבתי החולים.
מאיפה אתה הגעת?
אני הגעתי מאריאל.
זאת תחנת ההזנקה הקרובה ביותר לאזור?
אני נמצא אישית עם אופנוע של מגן דוד אדום, ואני מזנק לכל פציעה שקרובה אליי.
תגיד, כשאתה יוצא לכזה אירוע, אתה כבר יודע מה בערך מצפה לך בזירה?
אני לא יודע, אבל מהניסיון שלי גם באזור אריאל, אנחנו נתקלים כאן בהמון פיגועים, אז אנחנו כבר מתארים בערך בראש מה אנחנו הולכים לראות ובמה אנחנו הולכים להתעכל.
ואני מניח שבמקרה הזה, מה שתיארת היה הרבה פחות חמור ממה שראית.
נכון, אנחנו אף פעם לא יודעים למה אנחנו מגיעים.
אבל הייתה הערכה ביחס למספר נפגעים, ולפי זה הזניקו צוותים רבים?
כן. אנחנו קודם כל מקפיצים הרבה כוחות, ובמקסימום אם לא צריך, אז אפשר להגיד מחזלשים, אבל ברגע שיש אירועים חריגים כאלה, אנחנו קופצים בכוחות מתוגברים של מדע, כדי להעניק סיוע ראשוני הכי מהר שאפשר, ולפנות את כלל הפצועים.
ומה אתה יכול לספר, אם אפשר, על השלושה שטיפלתם בהם, באיזה דרגות, השלושה שמותם לא נקבע, באיזה דרגות פציעה הם?
חלק מהפצועים מירי ונפגעת אחת מחרדה.
ומצבם קל, בינוני, קשה, מה מצבם של הפצועים?
מצבם בינוני, מצבם בינוני.
והמחבל שנהרג כבר היה מוטל בזירה כשהגעת אליה? זה הייתה זירה מצומצמת או שהוא יצא למסע הרג על פני שטח נרחב?
יחסית זירה שהיא מצומצמת. יש פה מסעדה ותחנת דלק בצמוד.
טוב, אנחנו מקווים לא לעשות איתך יותר שיחות כאלה.
כל הפצועים כבר פונו מהשטח?
כל הפצועים פונו, כמו שאמרתי, כן, באמבולנסים של מגן דוד אדום.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
עכשיו חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, שלום.
שלום לך.
אתה תושב האזור, לא? אתה במטה בנימין בעצם גר בעמיחי, נכון?
אני גר שם במרחק 5 דקות מהמקום, אחד המקומות ההומים שאנחנו מתקבצים בהם תושבי האזור, תחנת דלק, חומוס, מסעדת חומוס גדולה, ועוד חנות שירות. יש לצערנו מעבר ל4 הרוגים, עוד 4 פצועים, אחד קשה, 2 בינוניים, 1 קל. וזה עוד יום שקורע את הלב, וזה משאיר אותנו עם 4 משפחות שחרב עליהם עולמם, חלקן עדיין עוד לא יודעות. ואין מילים, אין מילים, אבל דבר אחד ברור. אי אפשר לעשות עוד מאותו דבר. בלתי אפשרי. תושבי יהודה ושומרון, ואני אומר לכם את זה לא כפוליטיקאי, תושבי יהודה ושומרון זוכים במרכאות ליחס של אזרחים לא מן המניין.
תחשבו רק על הגדר. מי זוכים ליחס הזה? מהממשלה?
תחשבו רק על הגדר. מממשלות ישראל לדורותיהן, ויותר מזה מהתפיסה של מדינת ישראל ביחס לשטח הזה. תחשבו רק על האזרחים האלה. הרי מה זה הגדר הביטחונית שמקיפה את שטחי יהודה ושומרון? היא כאילו שומרת על אזרחי ישראל שבתוך הקו הירוק. אבל היא משאירה 500,000 ישראלים שגרים ביהודה ושומרון לא מוגנים. בנקודת הפתיחה, בנקודת הבסיס.
ואי אפשר לעשות עוד, ואי אפשר עכשיו מה נעשה, נקרא לצהל שינהג ביד קשה, נקרא לאלוף הפיקוד שיחזיר את המחסומים, ואחרי זה מישהו יגיד להוריד את המחסומים, צריך לשנות את הקונספציה ביחס לשטח, ביחס לתושבים.
אני תומך בהחלת ריבונות, אבל אתה רואה שריבונות...
עזוב את הריבונות עדיין, אני לא מדבר אפילו על הריבונות, אריה. תושבי יהודה ושומרון לא יכולים להיות ברווזים במטווח. זה מה שקורה. זה מה שקורה.
תשמע, אביחי, חבר כנסת ברון, אנחנו
ממש...
אנחנו ממש על הדם עכשיו, ואני לא...
אני מדבר מדם ליבי.
לא, אין לי שום טענה אליך, אני אומר מה שאני מרגיש, אני לא רציתי שאנחנו נתווכח פוליטית, אבל מקצת שני זה דיון חשוב, ואני לא חושב שתושבי יהודה ושומרון מופקרים. בוא נאמר ככה, עליי בעוד השרון לא שומר אף שוטר ואף חייל, וחצי צהל נמצא שם. הבעיה היא... שאחד, באמת אין שם ריבונות, שתיים, באמת יש שם איזה 3 מיליון פלסטינים שמאוד לא אוהבים אותנו, ואני לא רואה לזה פתרון למעט לגרש את כולם מעבר לירדן, אוקיי? רק שאת זה עוד לא נולד ראש ממשלה שמסוגל לעשות. מה אתה מציע לעשות? זה מה שאני שואל.
אני לא רוצה עכשיו להיות פופוליסט ולשלוף...
כי אתם השלטון, אתם עכשיו, אמר עכשיו לפני החדשות צבי סוכות, אמר ביושר שהוא מתבייש שהוא בקואליציה, אם בנט היה עכשיו ראש ממשלה, אני יודע בדיוק מה היה קורה. אני ראיתי עכשיו ציוץ של בצלאל סמוטריץ' מפיגוע בתקופת בנט, עם תמונות הנרצחים, הם כבר לא יוכלו להצביע, או קופץ על הצוואר של הממשלה. אז אני לא עושה את זה, אבל בכל זאת, איזה פתרון אפשר להביא בסיטואציה כזו? אני שואל ברצינות.
בן, אני לא רוצה ללכת למקום
טוב,
של
סבבה,
הפוליטיקה.
טוב, סבבה, אני מכבד את זה.
אבל אני אגיד לך משהו, כן. כמו שאמרתי, אי אפשר לחשוב עוד קצת יד קשה, עוד קצת מחסום, צריך לשנות פרדיגמה. אתה שואל אותי, בשלוף אני אומר לך. הגדר לא צריכה להיות סביב יהודה ושומרון. הגדר צריכה להיות, אם אני עוד פעם לא רוצה לקפוץ לצעדים מהמותן, אבל אם שאין גדר, הפסיכולוגיה הזאת של הגדר, הקונספציה הזאת של הגדר צריכה להיות סביב שטחי הרשות הפלסטינית, שטחי A. סביב ריכוזי האוכלוסייה הפלסטינים, אני לא רוצה להגיד סביב האוכלוסייה, כי אנחנו לא רוצים לשים שום אוכלוסייה בגדר, אבל סביב שטחי הרש"פ צריכה להיות גדר ביטחונית שמגינה עלינו, כמו שיש גדר שמגינה על אזרחי ישראל, צריכה להיות גדר שמגינה על תושבי יהודה ושומרון. עכשיו אני אומר לך משהו שאתה בטח תסכים איתי, החצי מיליון האלה לא הולכים להישאר חצי מיליון, הם יהיו מיליון ויהיו מיליון וחצי ויהיו 2 מיליון, ואנחנו לא צריכים, אתה יודע, פעם ישבתי במשרד הביטחון מול היועץ המשפטי של משרד הביטחון ב-2014, והוא אמר לי, אתם יודעים תושבי יהודה ושומרון שיום יבוא ואנחנו נפנה את כולכם חזרה כי העולם לא מקבל את זה. אנחנו כבר לא שם. אם פעם חשבו ככה, אחרוני הפקידים, היום אנחנו לא שם. אנחנו מבינים שריכוזי האוכלוסייה הישראלית ביהודה ושומרון יישארו שם לנצח נצחים.
לא, אבל הבעיה היא, אתה יודע מה הבעיה? בהקשר למה שאמרת, הבעיה היא שהרי יש אנשים כמוני שחושבים שצריך להשאיר את גושי ההתיישבות בריבונותנו, אבל בצורת גושים, ולוותר על כל מה שמפוזר במעווה שטח פלסטיני. הבעיה שאנחנו, אתם, מתעקשים להתיישב בכל מקום, בכל גבעה, מאחזים, עניינים, ואז אתה צריך לעשות, הכל זה גדר אחת גדולה, גדרות.
אבל אלי ואריאל זה גוש התיישבות.
נכון, אין לי בעיה. אריה, אני
זה לא גדרות, אבל מסביב לנפת רמה לשטח A, ומסביב לנפת שכם, ומסביב לנפת ג'נין. הרי ג'נין מאיימת לא עליי, ג'נין מאיימת על הפולה, ג'נין מאיימת על העמק, ואנחנו לא יכולים להמשיך את החיקור.
היא מאיימת על העמק ופוגעת בכם.
נכון?
לא שזה משנה הרבה, העניין הוא...
זה לא משנה, אדם הוא אותו דם. באמת, אני לא חושב שזה... אבל בין ג'נין לעמק יש גדר. ובין ג'נין לתושבי צפון השומרון אין גדר.
אתה יודע, פעם היה הרעיון הזה שהכל יהיה מנהרות, הם ייסעו בכבישים שלהם, אנחנו בגשרים. זאת הבעיה שעל פיסת אדמה כל כך קטנה מצטופפים כל כך הרבה אנשים שחצי מהם שונא את החצי השני, אבל שנאת מוות.
יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שתוכנית הקנטונים, תוכנית האמירויות של קדר היא זו שצריך לנהוג, אבל מה שוודאי אני אומר, צריך לשנות קונספציה.
קנטונים הייתה תוכנית של לידרמן, אבל בסדר.
תוכנית האמירויות, לזה התכוונתי, תוכנית האמירויות של קדר. מה שבטוח הוא שצריך לשנות קונספציה ביחס לשטח, וצריך לצאת מנקודת הנחה שאזרחי מדינת ישראל שמתגוררים ביהודה ושומרון יהיו שם. וזה גם ברמות האזרחיות. גם ברמות האזרחיות.
עד שיבנו גדר.
לא יכול להיות שמינהל התכנון, לא יכול להיות שמינהל התכנון לא מתכנן רכבת לכפר אדומים, איפה שאר ילדת גר. למה? כי מה? כי זה מחוץ לקו הירוק?
כי חן אל אחמר שם מפריע וראש הליכוד לא נותן שיורידו אותם.
אז די עם זה, די, אנחנו צריכים להתבגר, אנחנו צריכים לחשוב אחרת, אנחנו צריכים לקרוא את המציאות של 2023 ולהבין. זה לא הולך להימשך עוד פעם בעוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. מספיק, חלס. וגם הערבים, ובן אני אומר את זה, לעצמנו, אבל לכל אזרחי מדינת ישראל, גם אלה שממוקמים במרכז שמאל הפוליטי. התקווה הפלסטינית היא אותה תקווה, בין אם מדובר ביהודה ושומרון, ובין אם מדובר בערים המעורבות, ובין אם מדובר בכפר קסם או בגליל או בנגב. יש תקווה פלסטינית שלא תהיה פה ישות ציונית, ואת התקווה הזאת אנחנו חייבים לגדוע.
טוב.
כי אם לא נגדע אותה, הם ימשיכו להרוג בנו.
היא תגדע אותנו. 120 שנה הם כבר הורגים בנו, אני מזכיר לך, אביחי.
חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה.
תודה רבה על השיחה הקשה והכואבת הזו. לא חבר הכנסת, אלוף מילואים יצחק ג'רי גרשון, שלום.
שלום לך.
שלום, ערב טוב, אנחנו שוב...
כן, לא תכננו לחזור אליך, דיברנו אתמול, שלשום, אני כבר לא זוכר אפילו על מה.
זה היה אתמול על...
כן, כן, החיים פה אינטנסיביים, אבל מה לעשות שאתה היהודי שהיה מפקד אוגדת איוש בזמן חומת מגן, ודיברנו באמת על מה אפשר לעשות, והיינו לפני הפיגוע המחריד הזה באלי, והשאלה אם באמת מה שמתגבש ביממה האחרונה לפעולה בג'נין ממוקדת, זה דבר שנראה לך הגיוני.
כן, אני רוצה אולי להסתכל על הדברים מעט אחרת ממה שאמרתי אתמול. בתקופת חומת מגן, אנחנו כדרג של אוגדה, חטיבה וגדודים, באנו בטענות לדרג שמעלינו, שאנחנו לא יוזמים ואנחנו לא יוצאים למבצע יותר רחב היקף כדי לעצור את ההידרדרות הזאת בעודה באיבה. ואני חושב שיצאנו לחומת מגן בשלב מאוחר מדי. מה שקורה לנגד עינינו בצפון השומרון, קיומם של כוחות, קבוצות חמושות, שלא נשלטות על ידי הרשות הפלסטינית, אנחנו רואים פה התפוררות מוחלטת. לא משנה מה הסיבות, אם אנחנו, יש לנו אשמה בעניין הזה או לא, אני שם את כל הדברים האלה בצד, המציאות הזאת לא יכולה להימשך כמו שהיא, ואני חושב שנדרשת הערכת מצב רצינית, שבה יישקלו כל השיקולים, וכדי לעצור את הטירוף הזה, אנחנו לא יכולים לעשות שבחצר שלנו, זה לא מעבר לגדר בלבנון, זה לא מעבר לגדר בסוריה, זה לא מעבר לגדר בעזה, זה כאן בתוכנו, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהדבר הזה יימשך. אני רק עכשיו רואה שלצערי שנרצחו ארבעה אזרחים, אינני יודע מי הם, אז אני מעביר את תנחומיי למשפחות, והחלמה מהירה
האלוף במילואים גרשון. אם אנחנו נמקד מבצע באותם אזורים שאתה מגדיר שהרשות איבדה בהם כל שליטה, כלומר בצפון השומרון, שכם, ג'נין, ונשאיר חופש תנועה בשאר אזורי יהודה ושומרון, האם פתרנו את הבעיה? כי רכב שמגיע לתחנה דלק ויורה, זה יכול להיות בחברון, זה יכול להיות יוצא מיאטה או מבית לחם, יכול לצאת גם מרמאללה?
תראה, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל לא רק על הרמה המבצעית טקטית, אלא באמת להסתכל על ברמה האסטרטגית, לאן אנחנו מובילים את המקום הזה שנקרא יהודה ושומרון. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא רוצה ביום שאחרי המבצע וביום שלפני המבצע, באמת לשלוט בחייהם של 2.5 או יותר מיליון תושבים פלסטינים ביהודה ושומרון. זה לא משנה, אף אחד מאיתנו לא חושב שהוא היה רוצה לקיים ולהיות אחראי על מה שקורה בתוך שכם, או מה שקורה בתוך ג'נין, או מה שקורה בתוך חברון, וכן הלאה. ולכן מבצע כזה נועד קודם כל לשים את היד על אותו וקום שנוצר על ידי הרשות הפלסטינית בשטחים שאנחנו עזבנו, כדי להחזיר לעצמנו את השליטה המבצעית בכל השטח ולאפשר שגרת חיים גם לתושבים פלסטינים וגם לתושבים היהודים ביהודה ושומרון. זה קודם כל מחויב המציאות. ובמקביל, בו זמנית, אנחנו צריכים לעשות, לחשוב איך אנחנו ממשיכים ומנהלים את החיים בחבל הארץ הזה. יש לי אני חושב איזושהי תשובה לעניין הזה, למרות שזה נראה נורא 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 מסובך. אני חושב שהתשובה מצויה במגרש הישראלי, וכמו שהיינו צריכים, כמו שאנחנו מבינים שחייבים להגיע להסכמה רחבה בנושא הרפורמה המשפטית, אני חושב שאנחנו צריכים להגיע להסכמות רחבות בינינו בהקשר למה יהיה גורל השטח הזה, מה היינו מוכנים לעשות, איך היינו מוכנים לעשות, עד שיבצר בצד השני פרטנר נורמלי שיסכים לשים את העבר מאחוריו וירצה להתייחס אל העתיד.
טוב, מה אני אגיד לך? אני לא רואה אף אחד ש... אתה יודע, למעט העובדה של לעשות משהו שעוד לא נעשה, שיודע להגיד לי איך אפשר לפתור את הברוך הזה, שכולנו, הם נמצאים בתוכנו ואנחנו בתוכם, ואתה יודע, אתה אף פעם לא יכול לדעת, אם זה לא היררכי ואין ארגון, מי השניים הבאים שיבואו עם תת מקלע כזה או אחר ויארגו?
כן, כי גם אם אתה מוצא פרטנר, יקום ארגון של 100 או 1,000 או 5,000 איש, ויכתיב את המצב, וראינו את הדברים האלה שוב ושוב.
נכון, אני יחד איתכם, אני חושב שיש יותר שאלות מאשר תשובות, אבל אני חושב סלח לי שאני אומר את זה, זה בלי גזענות, המוח היהודי חייב ליזום, להוביל, להיות יצירתי, ואני חושב שאנחנו חייבים להגיע למצב שאנחנו אנחנו ממשיכים לשלוט מבחינה ביטחונית בשטח, אבל אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לצמצם את החיכוך בין יהודים לבין פלסטינים שגרים במרחב הזה למינימום המחויב המציאות.
אז אני אשאל אותך שאלה פוליטית אחרונה בכל זאת.
בבקשה.
אז נניח, ואתה וג'רי גרשון למי שטועה, הוא לא איש שמאל, אפילו לא בצחוק. נניח לחזור לחומש, זה חכם או לא?
אני
אתה רואה, התקלתי אותך.
לא, אתה לא התקלת אותי. אני חושב שזה לא חכם. אני אגיד לך למה. זה לא בגלל שאני נגד ההתיישבות, אני בעד ההתיישבות, רק שאני חושב שזה צריך להיות תוצאה של אסטרטגיה לאומית שמקובלת, שהיא מוסכמת באופן רחב. אנחנו צריכים להחליט איפה אנחנו חייבים להיות, איפה אנחנו צריכים להיות 24/7, איפה אנחנו יכולים להיות רק כאשר אנחנו נדרשים כדי למנוע אירועים מן הסוג הזה.
אז הנה, המדינה החליטה לצאת מצפון השומרון והיא הפכה להיות בירת הטרור. החליטו לפנות יישובים משם, לתת להם שטח רצוף, גדול, וזה מה שקרה.
אבל זה בדיוק העניין, אני מסכים איתך לגמרי, זה בדיוק העניין שאנחנו עוסקים פה בפרוסות. תראה, אני חושב שעזה, אני אומר את זה, יש אנשים שכועסים עליי דווקא בימין, אני חושב שעשינו חכם שיצאנו מעזה. יכולנו לצאת משם והשארנו את השטח הזה לשליטה של גורם אחר.
דרך היציאה הייתה קטסטרופה, אין ספק. הרעיון אולי נכון. אבל ג'רי, נגמר לנו הזמן, אני שמח שעלית פה לשלוט.
אבל בן, רק על הנקודה הזאת, זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד, שאני חושב שהדרך הייתה לא נכונה. לעזוב את צפון השומרון, מבלי להסתכל על זה באופן הוליסטי, זו טעות חמורה. ואסור לנו לחזור על אותה טעות, אנחנו צריכים להגיע להסכמה רחבה, מה אנחנו רוצים כמדינה מהתא שטח הזה, שהוא חשוב בעיניי.
אלוף המילואים, יצחק ג'רי גרשון, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אלוף מילואים, נועם טיבון, לשעבר מפקד אוגדת איו"ש, שלום.
שלום לך.
ערב טוב.
אנחנו פה מלקטים אלופים מפקדי אגודת היוש לשעבר, מקודם היה ג'רי, הוא קצת, בוא נאמר, הוא ממנחה. מה אתה היית אומר היום לאזרחים שרוצים ביטחון ואין?
ראשית, אני חייב להגיד שאני, כמו הרבה אנשים, חש כאב גדול שככה אנשים נרצחו בתחנת דלק, במסעדה, סך הכל זה על הכביש הראשי, בין, שאנחנו נוסעים שם הרבה מאוד ישראלים, אז השתתפות בצערי, אני אפילו לא מכיר את המשפחות, אבל אני מכיר לקראת מה הם הולכים, אז זה כאב גדול. אני חושב שיש כאן שני נושאים שהם שניהם קשורים והם שונים. ראשית, אני חושב שמבחינה צבאית יש, צריך לחשוב מה עושים אחרת. אוקיי, אני לא חושב שצריך כרגע מבצע צבאי גדול, כי מבצע צבאי גדול עושים כשיש לך מטרות ברורות, שיש לך מודיעין, זה לא עניין פשוט.
לו אתה היום מפקד האוגדה, מה אתה צריך להמליץ לאלוף הפיקוד? לא מבצע צבאי גדול, מה? מחסומים בכל מקום? מה?
תראו, יש לנו הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד ניסיון. יש כאן פעילויות בתאי שטח שונים. אתמול הייתה פעילות גדולה באזור ג'נין, זה מאפיין אחד. היום זה פיגוע שהוא באפיון של צירים, של פיגוע של מחבלים שמגיעים ברכב. מול כל סוג כזה של פיגועים יש לנו פתרונות. חלקם זה באמת מחסומים, חלקם זה בג'נין זה דורש משהו אחר, ולכן אני לא אוהב ככה סתם ברדיו לשלוף, אבל בהחלט יש צורך כרגע לעשות את הדברים אחרת, לעשות חשיבה ולחשוב, אוקיי, אנחנו חוטפים פיגועים, אנחנו מתקשים, היינו במקומות כאלה בעבר, וזה דורש מאיתנו משהו אחר, ולא more of the same, לא צריך לעשות משהו אחר, זה החשיבה הצבאית שצריכה להיות עכשיו.
אני רק מעדכן, נועם, שעל פי הדיווחים, אני מביא את זה מכל הכתבים הרלוונטיים, המחבלים הגיעו בשברולט שחורה, עצרו ליד חומוס אליהו בתחנת הדלק בכניסה לאלי, נכנסנו פנימה עם M16, ירו בסועדים, יצאו החוצה, ירו בחוץ על אזרחים בתחנת הדלק, השתלטו על טויוטה לבנה של אזרח ישראלי, בשלב זה אזרח חמוש נטרל אחד מהם, והשני נמלט באותה טויוטה, ויש דיווחים על זה שצהל חוסם את כל הכניסות לשכם וכולי. אתה בטח יודע בדיוק מה קורה עכשיו בשטח, זה דבר שעשית עשרות פעמים.
כן, כרגע בשטח יש שני מאמצים גדולים. מאמץ אחד זה כמובן ללכוד את המחבל, או להגיע איתו למגע של כוחות ביטחון כדי למנוע ממנו לעשות עוד פיגוע, צריך לזכור, אחד כזה שנופע. מחבלים בכלל, שמגיעים לכזה סוג של פיגוע, הם באים בשביל למות. ולכן הוא, כל עוד הוא חמוש והוא מסוכן, צריך לחתור למגע, להגיע אליו ולחסל אותו, לפני שהוא מבצע פיגוע נוסף. זה דורש באמת סגירה טובה של השטח, ריכוז מודיעין מיטבי על האזור, לנסות להבין מי הוא הבן אדם, ולחתור למגע. זה מה שצריך לעשות כרגע בשטח. במקביל, כמובן, צריך לעשות סריקות, ביישובים, לא לעשות כרגע טעויות שיכולות לעלות לנו בעוד נפגעים.
תגיד, ויש כאילו, במציאות שבה זה לא, אתה יודע, אין תא-טרור עם מהנדס ומעבדת נפץ בג'נין, אבל יש קבוצות חמושות, רבות כנראה, אנחנו הכרנו את גובה הראיות, אבל יש עוד רבים כאלה שלא חסר...
יש גם חמאס וגם ג'יהאד, הם שייכים לארגונים.
כן, הם שייכים, אבל זה לא שאתה צריך עכשיו, יש לך את רשימת המבוקשים וכולי, זאת אומרת, כשאתה אומר שאלה אחרונה, כשאתה אומר לחשוב אחרת, משהו אחר, מה יש בארסנל?
יש הרבה כלים בארסנל, ואני אומר עוד פעם, תראו, זה שני אירועים שהם בסמיכות, אבל הם מאוד מאוד שונים. בג'נין יש שם ג'יהאד איסלאמי חזק, ויש שם מעטפת שהם בנו סביב מחנה הפליטים בג'נין. אנחנו מחנה הפליטים בג'נין, אנחנו מכירים היטב, גם שילמנו שם מחירים. כן. זה דבר שהוא דורש פעולה מאוד חזקה כדי לייצר שם מצב שאנחנו נוכל להיכנס ולעשות פעילות בלי שכל דבר כזה הופך ליום קרב. לגבי הפיגוע הקשה של היום, זה פיגוע שהוא פיגוע מתוכנן, על אזרחים ישראלים בשעה מתוכננת, פיגוע צירים די קלאסי בעניין הזה. ברגע שיש שני מחבלים, אז זה פיגוע כמובן יותר מורכב, שמגיעים עם רכב, שהם בורחים, זה פיגוע שהוא תוכנן. בהחלט היו לנו פיגועים כאלה בעבר, גם באזור הזה של אלי. ויש הרבה מה לעשות לאורך הצירים כדי לשפר את הביטחון, כי זה עניין יומיומי הצירים האלה, זה לא עניין שאתה עושה עכשיו מאמץ נקודתי ופתרת את הבעיה. הצירים באלפי קילומטר.
שגרה, החיים עצמם, כל הזמן.
לגמרי, אלפי קילומטר, ובבוקר יוצאים לעבודה ולבתי ספר, ובערב חוברים מהעבודה, יש שעות עומס, יש שעות שזה יותר פנוי, יש נקודות תורפה, יש מצלמות, יש סיורים מוסווים, יש המון פעולות שאפשר לעשות. בעיקר מה שאני חושב שצריך לעשות עכשיו שנייה, זה באמת בשביל לא לדבר בסיסמאות, ואני אחרי זה כן רוצה להגיד משהו על המצב במדינה. כדי לא לדבר בסיסמאות, צריך לעצור ולחשוב כזה, איך אנחנו, יש לנו כאן רצף גדול של אירועים, אנחנו עכשיו שנייה לעצור וצריכים לחשוב איך אנחנו עושים את הדברים אחרת.
אז תן לנו את המשפט סיום שדיברת על המצב במדינה.
משפט סיום, כי שאלת אותי, הזכרת את ג'רי מימין, משמאל, בדרך כלל אנחנו לא מעלים את זה במקומו בימים האלה.
נכון.
כי הרוגים זה כואב לכולנו. ובכל זאת אני חייב להגיד, יש למדינת ישראל אתגרים ביטחוניים בלתי רגילים בעת הזאת, גם באיוש, גם בלבנון, גם באיראן, והעם קרוע. אני באמת פונה מפה לעצור את כל העניין המשטרי הזה, ההפיכה המשטרית, כל אחד יקרא לזה אחרת. צריך עם מלוכד כדי לעשות פעילות צבאית אפקטיבית, צריך עם מלוכד. ברגע שעם מפורק זה מאוד מסובך.
אלוף מילואים נועם טיבון, תודה.
תודה רבה.
תודה.
אלוף משנה במילואים, חבר כנסת מתן כהנא, שלום.
שלום לך. שרים טובים,
אריה ובן. אתה בטח חש תחושה קלה של דז'ה וו, הייתם שנה ורבע וחצי בשלטון, היו לכם פיגועים, עברתם גם אתם גיהינום בהקשר הזה, מה אומרים, מה עושים?
אז ראשית אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחות הנרצחים, להתפלל לרפואת הפצועים ולחזק את כוחות צה"ל במרדף אחרי המחבל או מחבלים שהצליחו לברוח. אתה יודע, ברגעים כאלה אין ימין, אין שמאל, אין קואליציה, אין אופוזיציה. אנחנו עם שמתאבל על בניו, אזרחיו, נוסף, אני לא יודע מה קורה שם. מסתבר שוב ושוב שהטרוריסטים המנובלים הם לא יודעים בדיוק ולא מעניין אותם מי ראש הממשלה ומי בקואליציה. יש פה מלחמה על הזכות שלנו לחיות בארץ שלנו, וכנראה שאנחנו נצטרך להמשיך את המלחמה הזו בלי קשר למי עכשיו בקואליציה או באופוזיציה.
אתה כנראה צודק בעניין הזה, אבל אתמול ראיתי בג'נין, בפעולה בג'נין, תמונה, ואחר כך דובר צהל שחרר גם מצלמות של המטוס. מסוק רב של צהל יורה על מגרש ריק. מה קרה? חזרנו לתחילת האינטיפאדה השנייה?
אני לא מכיר את הפרטים המבצעיים, ואני לא יודע מה המשימה שהמסוק קיבל, ומה בשטח הכוחות ביקשו.
הוא אומר אלפא, כשהוא פוגע באמצע המגרש הריק.
שוב, תשמע, אני בתור אחד שהיה ראש מוצב השליטה ושלטתי באירועים דומים שבהם כוחות אוויריים עזרו לכוחות קרקעיים, אני לא יודע עכשיו להגיד לך מה מפקד הכוח הקרקעי ביקש ומה המסוק ביצע, ואני משוכנע שהמסוק ביצע את מה שהכוח הקרקעי ביקש ממנו. שוב, אני לא רוצה להיכנס לתחקיר של האירוע הזה.
גם אני בטוח יודע, בזה. שאלה מה ביקשו ממנו באמת.
אז בסדר, אז שוב, אני לא יודע להגיד לך, אני חושב שלא נכון לתחקר אירוע מבצעי כאן ברדיו, בטח שאני לא מכיר אף פרט מהאירוע המבצעי הזה.
והיום, אחרי ההתלקחות של הפיגוע הזה היום, מה צריך לעשות? מחסומים בכל מקום? לא לתת להם לצאת מהערים בלי בידוק?
אז תראה, גם פה אני, שוב, אני לא איזה מומחה תוכן ללוחמה בטרור ביהודה ושומרון. יש לנו ברוך השם רמטכ"ל מנוסה ורציני, ויש לנו ראש שבק מנוסה ורציני, וגם אני סומך על שר הביטחון ואני סומך על ראש הממשלה, שביטחון אזרחי מדינת ישראל נמצא בראש מעייניהם. אני בטוח שעכשיו יעשו הערכת מצב מסודרת, ויעשו, יבדקו מה צריך, להבין את השתנות תמונת האיומים, את תמונת המודיעין, ויחליטו מה צריך לעשות כדי להחזיר את הביטחון.
התלבטתי, אבל גם מה שאמרת עכשיו הכרעתי. אני כן אשאל אותך שאלה פוליטית, כי אמרת עכשיו שאתה סומך על שר הביטחון וראש הממשלה. וזו אולי הגדולה שלך, מתן כהנה, והאצילות שלך, כי נניח, בצלאל סמוטריץ', ב-1 באפריל, שנה שעברה, אחרי פיגוע, פרסם את שמות הנרצחים ותמונותיהם, ואומר, הם כבר לא יצביעו, אבל הילד שקד ותומכי הטרור אשמים. הוא לא שמח לא על ראש הממשלה ולא על שר הביטחון, גם בנימין נתניהו, על כל פיגוע כזה צייץ, אמר, הצהיר, ממשלה שלא מסוגלת להגן אזרחי ישראל, ואתם מפגינים את האצילות הזו. אולי בגלל זה הם בשלטון ואתם לא?
בן, אני באמת לא רוצה להגיע למקומות האלה עכשיו, כשאתה יודע, מתינו מוטלים לפנינו, כל אחד והסגנון שלו. אני אומר לך ברצינות, אני אומר את זה בלב שלם. אני סומך על שר הביטחון גלן, אני גם סומך על ראש הממשלה נתניהו, שבעת הזו הם יעשו כל מה שצריך כדי להחזיר את הביטחון לאזרחים הישראלים שגרים ביהודה ושומרון ובכל מרחבי מדינת ישראל, כי כל ראש ממשלה זה הדבר שהכי חשוב לו בעולם, ואנחנו למדנו גם שנה שעברה וגם השנה, ששוב, הטרוריסטים המנובלים, המרושעים האלה, חיות אדם האלה, זה בכלל לא מעניין אותם, מי ראש הממשלה ומי בקואליציה, הם רוצים לרצוח יהודים נקודה, הם לא מקבלים את הזכות הטבעית והבסיסית שלנו לגור בארץ שלנו, לחיות בארץ שלנו, ואני, שוב, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לדיבורים האלה, אני לא נכנס, אני סומך על ראש הממשלה וסומך על שר הביטחון.
מתן כהנה, תודה.
תודה רבה.
תודה.
אז בהתחלה תכננו שכל התוכנית הזאת תהיה לבחירות בשקת עורכי הדין, כי הן מכריעות, ואז הכל בוטל בגלל הפיגוע, ובכל זאת אנחנו מסיימים איתך. עורך הדין עמית בכר, היושב ראש המכהן של שקת עורכי הדין ומועמד לכהונה נוספת, שלום.
שלום.
שלום, שלום, ערב טוב, וכמובן בן ואריה, אני רוצה להתחיל ולפתוח בתנחומים למשפחות הנרצחים בפיגוע המתואר בלי, וכמובן החלמה מהירה לפצועים, ואנחנו מתכננים וקוראים דברים אחרים, כי זה המזרח התיכון, וכאן אנחנו נלחמים על מדינה דמוקרטית, להיות עם חופשי,
כאלה הם חיים.
מצער וכואב, כן.
תגיד, אני עוקב אחרי האירועים, זה נראה כאילו כל הבחירות האלה זה חלטורה, תורים של 4, 5 ו-6 שעות, כאילו, לשכת עורכי הדין, מי שמע, מה קורה? איך זה יכול להיות?
קודם כל, זה לא חלטורה. מה שקורה זה דבר כפול, אחד דבר מדהים, אלפי עורכי דין שמעולם לא הצביעו בבחירות ללשכת עורכי הדין, באים וממשים את הזכות שלהם, כי הם יודעים שפשוט הדמוקרטיה קריטית וחשובה להם, וגם כבוד לשכת עורכי הדין, והם באים במספרים שלא באו אף פעם. לצערי הרב, אכן יש כאן ניסיונות לשבש את הבחירות, על ידי מנגנון של אנשים שלא בוחלים באמצעים. אנחנו עושים כל מאמץ כדי שעורכי הדין יעמדו ויהיו בתורים ויבואו להצביע וימשיכו לבוא להצביע ולא ייתנו לניסיונות השיבוש האלה פשוט לגנוב לא את הבחירות ולא את הדמוקרטיה.
עורך הדין בכר, אתה בעצם מאשים את הצד השני שמשבש את הבחירות בכוונה. אני קיבלתי ב3 ידיעה שאומרת במתי הבחירות של עורך הדין אפי נווה טוענים בשעות האחרונות אנשי המחאה שאינם עורכי דין בשליחותו של בכר עומדים בתורים במטרה להעריך אותם ולייאש וכולי וכולי. שני הצדדים פה טוענים שכל צד אחר משבש את הבחירות.
כל עורך דין וכל אדם שחי במדינה הזאת יודע מי רוצה אחוזי הצבעה גבוהים ומי לא. ואני אומר לך דבר מאוד פשוט. לא טוב לשמוע, וזה ערב שהוא קשה, זה התחיל ערב שהוא יום שמיועד להיות יום לדמוקרטיה, ואנחנו ביום קשה. אני רוצה להיות זהיר בעניין הזה רק בגלל הכבוד של הנרצחים. אבל מה שקורה כאן זה שאתם מקשיבים לנתונים ממועמד שהוא עבריין מורשע, עבריין מרמה. אני מציע לך לא להאמין למילה שנמצאת נאמרת משם, זה אנשים שלא בוחלים בשקרים. ארי, אני אראה לך כמות השקרים שאנשים האלה מפיצים, יכולה לכתובים על זה אנציקלופדיות. אל תאמינו לשקרים של עבריינים, תאמינו למה שאתם מבינים, תאמינו למה שאתם מבינים. עורכי הדין רוצים לבוא להצביע, בוא לקלפיות.
רגע, בוא נעדכן את הציבור, עורך דין בכר, ההצבעה הודכן, זאת אומרת, שר המשפטים יריב לוין, נעתר אחרי כמה בקשות, והאריך את ההצבעה עד 20:00 בערב. קודם כל זה צריך לדעת, נכון?
גם לדעת וגם לפרגן ולומר הוא פעל באחריות ובממלכתיות. זה היה צריך לקרות קודם, הפניות היו אצלו הרבה, אבל הוא קיבל החלטה נכונה וממלכתית, וטוב שכך.
אז כל הכבוד. עכשיו מצד שני, תשמע, אתה יושב ראש הלשכה, אתה יושב ראש המכהן, אתה לכאורה שולט במנגנון, אתה אמור היית להיות בעל היכולת לעכב, לא לעכב, איך זה קורה?
שיש יותר ועדות קלפי, שיהיו יותר אנשים שינהלו את התורים.
בן, אני נבחרתי לפני 3 חודשים לכהונה זמנית. אתה יודע היטב ששלושה חודשים לפני, כיושב ראש יו"ר זמני, אסור לי ואסור היה לי לשנות את אנשי המנגנון שמונו על ידי אפי נווה, גם מנכ"ל הלשכה אדם שמונה על ידי אפי נווה, יו"ר ועדת הבחירות הוא פעיל שמונה ונכנס עם אפי נווה, לא לתפקיד הזה, אבל הוא פעיל שמזוהה עם אפי נווה. עזבו, אני וכמועמד, אני יכול להתעסק במנגנון או במנגנון הבחירות? לא יעלה על הדעת. מה שאנחנו מצפים בחוץ ומדמוקרטיה, שהממשל והמשטר לא יתעסק במערכת המשפט, גם כך, אני לא התערבתי במנגנון הבחירות. ולצערי הרב, אנחנו משלמים מחיר של ארגון קלוקל, ושוב, מול של קרס, מול מטה של, של אדם שלא בחל באמצעים, שאלה יריבים שלי. זה מה שקורה כשאנשים שלא מבינים שכשהם מורשעים הם לא יכולים להתמודד, וזה לא ראוי, מתמודדים. עכשיו מה שצריך שכוחי הדין יצאו להצביע, וימשיכו עד השעה 8 להצביע. אם יהיה צורך נדרוש הערכות נוספות כדי שכל עורך דין במדינת ישראל יוכל להצביע. אני מקווה שגם שאר המטות של המועמדים ידרשו כמוני לאפשר לכל עורכי הדין לבוא להצביע. זה נורא פשוט. תראה מי יגיש בקשות להאריך אולי אחרי 8, ותבין מי רוצה שערכות הדין יצביעו, ומי רוצה למנוע את זה. נורא פשוט.
דניאל פריש עכשיו בתל אביב כותב לי, עורך דין שנמצא בפנים שאין תור. מה קורה עם התוצאות?
זה קלפי שהיא קלפי מרכזית, ויש בה באמת הרבה קלפיות, לא היה בתורים רוב היום. בשאר הקלפיות היו עומסים לתורפים.
עמית, נגמר לנו הזמן, מתי יהיו תוצאות? איך, מה הספירה?
אני לא יודע, אני מעריך שזה יהיה מחר. האחוז הצבעה הוא גבוה, יש הרבה אנשים שבאים להצביע, ואני ראיתי שוועדת הבחירות תפקדה באופן שאני לא יכול לסמוך על זה שיהיה לך תוצאות מהירות. אני צריך רק לקוות שהתוצאות יהיו שקופות ואמינות. אני משוכנע שככה יעשו, יש לנו משקיפים בכל הקלפיות, הרבה מאוד מתנדבים, ואני מקווה שמחר יהיו תוצאות ותוצאות אמת.
עמית בכר, תודה רבה.
תודה לכם, וערב טוב ושוב תלחומים.
תודה. סיימנו את הערב הקשה הזה, אריה. עורכים ומפיקים אסף גבוה ושמואל בן סימון, אחרי על השידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, שני רומנו ורון שיין, אחינו ספורטים שכנר ושרף, או שימשיכו פה גל פתוח, אני עוד לא יודע, שעה מיוחדת.
ימשיכו. בן, חזרתי.
עם עדן דודו וניסים
משאל. וניסים משאל, אנחנו כאן.
להתראות. ובשורות טובות.
תוכנית בחסות.
תכניסו את זה טוב טוב לאוש. רק לקוחות לאומי נהנים מריבית על האוש. לאומי, הכי נוח בשירות. כפוף לעמידה בתנאים המזכים.